אני אומרת בוקר טוב לרחלי רוזנבלום. בטייטל שלך כתוב לי, אימא משלבת, מאמנת הורים למשפחות מורכבות. רחלי, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, אני אימא חורגת.
חורגת?
חורגת, חורגת בדווקא.
אבל למה חורגת?
קודם כל אני חורגת, האימא הביולוגית היא על המסלול, אני אימא מחוץ למסלול.
נכון, אבל חורגת זה קצת, את יודעת, הסיפורים שמספרים פעם על אימהות מחשפות כאלה שאבא שלהם התחתן איתן, ואז כאילו היה צריך לאכול את זה, והיא הייתה אימא חורגת, היה לה סיפורים כאלה מזעזעים. לא נראה לי שזה המקרה, אז למה אנחנו נשארים בחורגת?
קודם כל נכון, אני יודעת שזה כאילו
אסוציאציה.
בדיוק, אסוציאציה היא של המחשפה ואימא שלה. למה דווקא אני בוחרת חורגת? כי קודם כל יש לי מקום מאוד מאוד, כאילו בתחושת השליחות שלי, בא לי להגיד שזה לא פשוט. בא לי לא להפות את המציאות, כאילו לא להגיד משלבת, חמודונת, כאילו, בואי, זה, בשביל להיות עם החורגת מיטיבה, זה מטען חורג.
וואו.
זה מטען חורג חברתי, זה מטען חורג... כאילו מול הילד, זה אתה רגשי, פיזי, כאילו זה הכל יותר מסובך, יותר כבד. אז בגלל זה עדיין אימא חורגת. ובא לי שאנשים קצת יזוזו בכיסא שהם ישמעו את זה, כי זה מעורר משהו. למה דווקא?
מדהים. אני רוצה לחזור אותך טיפה אחורה. את... ילדה, בת להורים חוזרים בתשובה מדרום הארץ, ובגיל 25 מצאת את עצמך נשואה בפעם השלישית, לא טריוויאלי לילדה חרדית, שעברה את המסלול המיינסטרים, ואני דווקא לא רוצה להתעכב על מה היו הסיבות לגירושין, על להתעסק בפרטים, בגלל שאני חושבת שדבר ראשון, זה אולי לא מה שייתן את הכוח למאזינות שלנו בדווקא.
נכון, אני לא הסיפור, בסוף.
לא, את כן הסיפור, אבל הפרטים הם לא בהכרח הסיפור. הסיפור בדיוק. הוא איך אנחנו מסתכלים על הדרך, ומסתכלים הלאה, עם פנים קדימה. והדבר השני שבעתיו אני רוצה שנתעכב דווקא על מה שהלאה ולא על מה שהיה, ועל הפרטים, כיוון שיש פה עוד אנשים מעורבים, אחד מהם למשל הוא אבא של בנך, ואני נכון. תמיד חושבת שאם אנחנו מדברים רק עם צד אחד בכלל, ככלל לחיים, וחשוב לי גם להגיד את זה כאן בשידור, תמיד לזכור שאנחנו שומעים תמיד צד אחד, וזה תמיד לא הוגן לפזר פרטים על מישהו שלא יכול כאן להגיב לנו. וכמובן שתמיד יש לשמור על כבוד הוריהם של ילדינו, ואנשים שמעורבים ומשפחה, ולכן אני מציעה שבאמת נדבר על הכוח הזה שלך, ילדה צעירה שחוותה פעמיים שבר לא פשוט בכלל, ואכזבה ואולי תחושת כישלון, תדייקי אותי את מה התחושות הנלוות לדבר הזה, ומאיפה אוספים את הכוח להגיד, אני צעירה ואני עם ילד קטן רוצה להקים בית נאמן בישראל בפעם השלישית בחיי.
קודם כל מלווה, התחושות שמלוות אותי זה קודם כל אלם, שוק, כי לא ציירתי לעצמי, שום דבר לא הכין אותי לזה, וגם תחושת אכזבה וכישלון, וגם קצת מה דפוק בי, כאילו מה זה, איך זה יכול להיות, לא עשיתי כלום, בסך הכל אני ילדה טובה, אני מתקשרת עם אנשים, אני יודע, יש לי... כאילו אין לי איזה בעיה נראית לעין, שאני יכולה להגיד אוקיי זה בגלל זה. אני חושבת שהייתה לי תמיד אמונה מאוד מאוד גדולה בבית, במשפחה, במשפחתיות, ואיפשהו בפנים האמנתי שמגיע לי. כאילו מגיע לי בית, מגיע לי הילד שלי בית, אני לא מתכוונת לוותר. זה לא משהו שגייסתי, אני לא חושבת שזה כוחות שגייסתי מעצמי, אני כן יודעת להגיד שיש משפטים שמלווים אותי מאבא שלי, שנתנו לי, חיזקו בי את האמונה הזאת, כמו משפט שממש זכור לי, שהוא אומר לי, טוב, על תפוס דורכים פעם אחת, לא יוצא ממנו כלום. על ענבים דורכים פעמיים, יוצא מיין, אבל רק שמן זית זך יוצא משלוש פעמים שדורכים על
הזית. איי, 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 איפה הוא למד את המשפטים האלה? אתה יודע, תמיד שיש מבוגרים בחיינו, יכול להיות שהם גם גילאית, הם יכולים להיות המבוגרים האלה קטנים מאיתנו, אבל יש את המישהו הזה, שפתאום אומר לך את המשהו הזה, ברגע של, שאתה בדיוק צריך לשמוע אותו, וזה זה משנה חיים. זה נוגע בך, תראה את אנשים אומרים לך, הסתובבתי עם המשפט הזה והזה שנים, זה משפט להסתובב איתו, תמסרי לאבא. כן,
לגמרי. זה משפט להסתובב איתו, וגם זה משפט, אני חושבת שגם זה מה ש... אם אני מדברת על האמא החורגת שאני, אז זה מה שאני רוצה להיות לילדים שלי, בטח, ובטח בטח לילד החורג שלי, שזכיתי להכיר אותו, כאילו קיבלתי אותו מתנה באמצע החיים, ואם יש משהו שאני שואפת להיות עבורו, זה האדם, המרחב הבטוח, לא במקום, אולי עוד מרחב בטוח, עוד מקום שמייצר שקט וביטחון, ומקום להיות בו אתה בלי מסכות, בלי להתנצל, או בלי כאילו, להצדיק את עצמך, פשוט להיות, מקום להיות בו.
את יודעת שאת מדברת וככה, א', את מאוד מרגשת אותי, ואת נשמעת כמו שמן זית זך, כאילו, זה צריך להיות ממש לעבור בעצמך תהליך של מה שאומרים בלובביץ' קוראים לזה ביטוש, אתה צריך ממש להיבטש בשביל להוציא ממך כאלה עוצמות ולעשות כל כך הרבה מקום למישהו אחר בתוך החיים שלך, בתוך המרחב האינטימי שלך, שזה הבית שלך, בתוך מעגלים כאלה שגם ככה את משתנה בהם, והם חדשים גם לך, ואת צריכה להסתגל, ועכשיו את הופכת גם להיות מבוגר, בשביל מישהו נוסף שתולה בך את עיניו, ובמידת מה החיים שלו גם, החוויית חיים שלו תלויה בך, ואת באה לשם בכל כך הרבה ענווה, ובכל כך הרבה רצון, ואמרת, אבא נתן לי את הכוח, אבל אני חושבת על השבר האפשרי, הרי את נמצאת במערכת זוגית שנייה, ואת אומרת, כאילו, איך את יודעת שגם הפעם זה מה שנכון אולי לעשות? כלומר, יש לפעמים את האפקט, את האפקט ההפוך, שאת אומר, רק לא לפרק, רק לא לפרק. איך את יודעת שכרגע זה גם רצון השם ממך?
אני חושבת שגם זה בעצמו תהליך, קודם כל להאמין שאני בסיטואציה הזאת עוד פעם, כאילו אימא לי, אני לא מאמינה שזה קורה לי, עוד פעם, זה המון המון חוויה של עיבוד, כאילו אוקיי, אז אם זה קורה לי עוד פעם, אז מה, איפה אני, מה אני עושה, כאילו איך אני צולחת את הדבר הזה, יש בזה המון גם כאב ודכדוך ודיכאון אפילו, ברגעים שאני שוקעת לתוך עצמי, וזה המון המון לבחור כל פעם מחדש. כן, בניסויים האלה היה לי ברור, שבטח ובטח כשיש פה ילד, אני רוצה שהילד שלי יבוא אליי בגיל 18, וישאל אותי אמא למה עשית את זה, אני אגיד לו, מאמי שלי, אני עשיתי הכל, כדי שזה לא יהיה. אני מהצד שלי עשיתי הכל, גם לי. אני חושבת שזה אחד הפחדים הכי גדולים שליוו אותי, זה כאילו, איזה קבלות אני נותנת לילד שלי בגיל 18, כשהוא יבוא וישאל איך בחרת בשבילי את החיים האלה, אז אני רוצה להיות שלמה ושקטה, שהמצפון שלי יודע בוודאות שעשיתי את הכל, ואני יודעת להגיד שעשיתי את הכל. לקח זמן עד שהבית הזה יתפרק, לקח הרבה זמן, ובתוך הזמן הזה עשינו המון המון כדי שזה לא, ובסוף הבנו שכן, פחות אני הבנתי שכן, שזה חלק, זה כאילו שכאלה חיים אני לא רוצה לא לי ולא לילד שלי.
את יודעת, לפעמים הילדים שלנו שואלים אותנו איך בחרת בשבילי את החיים האלה, או שאלות כאלה, את חושבת שאת בחרת בשבילו את החיים האלה? כלומר, את חושבת
שבאמת אני חושבת שאני השליחה, כאילו אני השליחה ולבחור לו את החיים האלה. אני כן בטוחה שמה שמחזיק אותי תמיד תמיד זה להאמין באמונה שלמה שהוא נבחר, גם הוא נבחר, בחרו בו שאני אבחר, כאילו, והוא נקלע לסיטואציה, אבל יש בו את הכוחות. אני זוכרת כשהוא היה בן איזה 9, הוא אמר לי יום אחד, אמא, את יודעת מה הכי קשה לי? הכי קשה לי לשחק אותה כאילו לא קשה לי. ואני זוכרת שאמרתי לו, אתה לא צריך לשחק אותה, אם קשה לך פשוט תחיה את הקושי הזה, כאילו תן לו מקום. אז וגם כל האנשים סביבך, כל החברים שלך, אתה חושב שהם לא מתמודדים? בטוח הם מתמודדים. אחד מתמודד עם זה שההורים שלו רבים, אחד מתמודד עם זה שההורים שלו מישהו חולה, כל אחד עם משהו. כך ממש, סליחה. כל אחד כאילו מתמודד עם משהו, אז הוא אמר לי, אם ככה, אז מה זה יודעים לשחק אותה?
יאו. אני חושבת שילדים שנשבר להם, הם כבר, שנשבר להם משהו בחיים שלהם כל כך מהותי, אין להם כבר כוח למשחקים, הם כבר די, זה כבר all over the place, כמה הם יכולים להחזיק. אז בא להם שהעולם יהיה פחות משחק ומשוחק. משפט מקסים שהוא אמר. אני רוצה לשאול אותך, בקצרה, כי אנחנו צריכות לסיים, הייתי מעריכה אותך עוד, איתך עוד שעות, כי אני חושבת שאת יכולה לתת הרבה כוח ותקווה.
תודה.
שלך, באהבה. הדבר הראשון, מה התסמינים שאת הרגשת? לא ככלל אצבע, כי כל אחת חובה משהו אחר, ולא עכשיו כלהעביר למאזינות כזה ראה וקדש, אבל יכול להיות שמאזינה לנו מישהי שנמצאת במערכת יחסים שאולי קשה לה שם, והיא לא יודעת להצביע על זה, וההמלצה היא רק ללכת, לעזור לעצמך, לשאול שאלות את עצמך, האם את בטוחה ומוגנת וטוב לך ולילדים, אז מה היה הטריגר שמבחינתך הבנת שאולי צריך לפנות לעזרה, ואולי לא ככה צריכים להיראות חיי נישואים?
אני אגיד לך, אני לא חושבת שיש משהו להצביע עליו, כי כשיש משהו להצביע עליו זה מאוד מאוד ברור. שיש איזה קו שנחצה שהוא חברתית מאוד 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 ברור, אז ברור לכולנו שאני חיה במערכת יחסים לא תקינה. לפעמים זה לא זה. זה לפעמים, את יודעת, אם יש לי משהו להגיד באופן כללי ולא להאשים או לא לקחת אחריות כללית, זה, אם יש משהו, מסר שאני כן רוצה להעביר, זה קחי אחריות על האושר שלך. אם את לא מאושרת, אז תעשי שתהיה מאושרת. אז יכול להיות שמתוך זה תגלי שאת חיה בזוגיות שהיא לא תקינה, ובגלל זה את לא מאושרת. יכול להיות, פעם אמרתי לאמא שלי, זה או שצריך להחליף את הסמלה, או שצריך להחליף את הנעליים, או שצריך להחליף את האולם, או שצריך להחליף את הבן זוג, כדי שקלה תהיה מאושרת. כאילו, צריך לעשות משהו, כדי שהיא תהיה מאושרת, וזו אחריות של כל אחת מאיתנו, על האושר שלה.
אז את אומרת, אם את לא מאושרת, לכי לקבל עזרה בלי קשר. בלי קשר
לגירושים,
פשוט תשפרי את החיים שלך, תחי באושר, מגיע לכן ולנו. ועוד שאלה, יש מורכבות מאוד גדולה בלחבר משפחות, ויש מורכבות מאוד גדולה בילדים, ואז ילדים חדשים, וכל הקומפלקס הזה הוא כל כך לא מובן מאליו. ואני רוצה לשאול אותך, מה התקווה הגדולה שאת כן יכולה בתוך כל הדבר הזה, שאני יודעת שזאת התמודדות יומיומית, לתת למישהי שכן הולכת לקראת פרק ב' או ג' או בכלל?
קודם כל זה לבחור, ושוב, זה המקום של הבחירה, כמו שאני בוחרת להיות מאושרת, ככה אני בוחרת שהבית שלי יהיה מרחב בטוח, גם לילד שלו אני ילדתי, זה ממש לבחור בזה, וזה לבחור בזה קצת כל יום מחדש, כי יש אתגרים, וכל פעם שיש איזה אתגר, להבין, אוקיי, זה האתגר, למה אני פה? אני המון המון שואלת עצמי, אוקיי, אז למה אני פה? למה אני בוחרת בזה? וכשאני מבינה את הערך שעומד מאחורי הדבר הזה, אני מוצאת את האיך. כאילו, כשאני מבינה את הלמה, למה אני פה, אז אני מוצאת את האיך לעשות את זה, שזה יגיע. איזה תקווה אני יכולה להגיד לזה?
זאת תקווה.
זאת תקווה, וגם יש לי איזה מין מוטו כזה, שאני הולכת איתי כל הזמן על הראש מול אוריאל, זה שתתנהגי אליו כמו שהיית רוצה, שיתנהגו אל הילד שלי, כשהוא יהיה בבית אחר.
ואני רוצה...
אני רוצה שככה יתנהגו אליו.
זה מאוד יפה, אני חושבת, בנוסף סתם משהו שאני ככה עסוקה בו בימים אלה, שכשאנחנו מתנהגות יפה לעצמנו, לילד הקטן שבתוכנו, אנחנו יכולות לראות הילד הקטן שלנו, ובטח ובטח ילד קטן שבא אלייך הביתה באמצע החיים שקיבלת במתנה. רחלי רוזנבלום, תחושות בטן מאומתות מאוד שיכולנו לשוחח עוד הרבה, והנושא הזה הוא מאוד חשוב להביא אותו לתודעה ולדיבור. אני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו היום, ואני מאחלת תודה. לכם חיים מאושרים וטובים, וכל יום יום של צמיחה ביחד.
אמן, אמן, תודה רבה.
תודה, להתראות.
יום טוב, יום. ביי.